היי, אנחנו יכולים לדרוש בעריות.
לא, אנחנו לא.
האמת היא שכן.
לא, כי
אין לנו סגר חומר. לא, אבל אני מתכוון מבחינת הקונסטלציה.
כן, לא, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, שראינו שאנחנו שלושה.
לא, שמורה ושני תלמידים.
רגע, מה אם לא מעשה בראשית, זה ב...
ולא במעשה בראשית, בשניים.
נכון, מה
שלושה? לא, אין דורשים בעריות בשלושה. כלומר, שני תלמידים ורב מותר, זה המקסימום. ולא במעשה בראשית בשניים, כלומר תלמיד ורב זה המקסימום. ולא במרכבה ביחיד, אלא אם היה חכם ומבין מדעתו. כלומר, אני ורב זה בסדר, אבל לא כל אחד.
כשאתה הרב, זה בסדר.
לא, אני צריך להזמין, התלמיד צריך להיות חכם ומבין מדעתו, הרב יכול להיות כל אחד. נניח הרב אמנון יצחק, גם בסדר.
זה מוקלט כל זה, נכון?
מספר את ספרתי של מנדטים, או משהו חכם.
טוב, לפני שהאחראי להקלטות לא יבין מה קורה פה.
כן.
אז זהו, מה שהתחלתי להגיד זה שפרק ד' הוא בעייתי מכל כך הרבה בחינות שאי אפשר אפילו להתחיל לתאר. כלומר, הסיפור של אהוד ראינו אותו, הוא די ברור, די מסודר, יש לו התחלה וסוף ואין לו איזה משהו שמפריע לו. וראינו שיש איזה קווים מנחים שחורזים את כולו. למשל, כל הדו משמעות שיש פה. והעניין של זה שהשם הוא בעצם זה שעשה את המלחמה, זה משהו שעוד יחרוז את כל הסיפורים בהמשך גם, כלומר. גם דבורה, גם גדעון, גם יפתח, אולי גם שמשון, יעסקו בזה, רק בזה. האם השם הוא זה שהושיע או לא? כלומר, האם בני ישראל יראו את זה, שהשם הושיע או לא? בגדעון זה יהיה ממש שיא השיאים, שכבר לא... שכבר להשם אפשר לומר נמאס, והוא עושה את הכל רק כדי שהם יראו. ואז הוא אומר לו להוריד ל-300 אנשים, ואומר לו, כדי שלא ימרו ישראל, לא יתפאר אלי ישראל, למור, ידי הושיע לי.
פן יתפאר.
פן יתפאר. עשיתי פרפרזה לפרפרזה לעניין הזה. עכשיו, העניין של הפאר הזה, כן, שלא יתפאר על הישראל, למור ידי הושיע לי, ברמז כבר מתחיל אצלנו. כן, כשדבורה קוראת לברק ואומרת לו, לך תעשה את זה, אז הוא אומר לה, כמובן, אם תלכי מי והלכתי, ואם לא תלכי מי לא אלך, אז היא אומרת לו, אוקיי, בסדר, לא אוכל לך עמך. אפס, כי לא תהיה תפארתך, והדרך אשר אתה הולך. כלומר, תפארתך, אם אנחנו לוקחים את זה באותו משמעות כמו אצל גדעון, זה שלא תחשוב שאתה זה שניצח. כן, עכשיו השאלה, מה זה ביד אישה? כלומר, מה הקטע שביד אישה? אלא תגידי, אלא השם הוא זה שיעשה את זה. אבל פה אפשר להבין גם למה הוא עושה את זה. כלומר, אי אפשר לומר אלא השם יעשה את זה, כי גם כשהשם עושה את זה, הוא עושה את זה דרך מישהו. אז איך נדע שהשם הוא זה שעשה את זה? אם זה לא המצביא שינצח, אלא, לא יודע מה, זה אישה. שזה הכי נחות והכי גרוע מבחינת האישיות. כלומר, הצבאית.
אני חושב שיש כאן עוד כמה עניינים. קודם כל, אנחנו עוד לא בשלב הזה שהשם עושה ניסים גלויים כדי שרק ישימו לב שאני זה שהושעתי. אנחנו עוד בשלב שבו זה אמנם התקדמות ביחס ליהוד, אבל זה עוד לא השלב של גדעון, ולכן צריך רק שזה יהיה ביד אישה. זה לא צריך להיות ב-300
זה מצד אחד. מצד שני, יש עוד משהו שהוא איזה התקדמות שלב. כי אצל יהוד לא היה שום בעיה. פשוט הוא הלך וניצח וסגר את העניינים, הוא עשה את הכל לבד, את כל הסיפור אפשר להבין גם לחלוטין בצורה הארצית. ובכל זאת אהוד מבין את זה, שזה השם עשה את זה ואין לו בעיה, והוא הולך ועושה את זה גם על דעת זה. לא כתוב מפורש שהשם אמר לו את זה. כאן המצב הוא כבר יותר בעייתי. השם בא ואמר, באה דבורה שהיא הנביאה של אותה תקופה, וכל ישראל באים אליה למשפט.
כן, כתוב אבל שהשם מקים אותו כמו שיהיה.
אצל אהוד.
כן.
כן, אבל השאלה מה זה אומר? זה אומר שהשם בא אליו ואמר לו, או שזה אומר שהשם מקים להם או שיהיה, הוא דאג שיהיה. או אפילו אחרת, יש איזה אחד שקם ואמר בוא נעשה מעשה, והשם עזר לו.
זה לא משהו מיוחד כאילו.
כלומר, הרי בסופו של דבר, נראה את זה גם אצל גדעון, גם פה אנחנו רואים את זה, גם אם השם מחליט להקים מושיע, אם המושיע יגיד לא בא לי, אז, לא, אז אין. השם יחפש מישהו אחר, אולי מישהו יגיד כן, אבל הוא תמיד, הקדוש ברוך הוא תלוי במידה מסוימת, זה לא שיש לו איזה בעיה עם זה, אבל כאילו, הוא תלוי והוא בכוונה עושה את זה, שהוא יהיה תלוי בבן אדם שיעשה את זה. כלומר, הוא לא פשוט יעשה איזה נס ופתאום לא יהיה מואב או משהו כזה. אלא הוא יעשה את זה בדרך אנושית מסוימת. כן, גם במלחמת יריחו, שזה כאילו הנס הכי גדול, אז הוא רק הפיל את החומה, אבל הם היו צריכים להרוג בפועל את הכנענים. והשם תמיד עושה את זה בדרכים כאלה, לעתים רחוקות מאוד, הוא באמת עושה נס שהוא בעצמו מחסל את כל הצבא.
כן. מצרים.
מצרים.
שור.
שור, אולי. תלוי מי זה המלאך הזה. יכול להיות ששם זה דווקא מלך קוש, תרחק המלך קוש שבא והיכה אותם, יש כל מיני דעות. אבל כן, מה שכתוב במפורש, במלחמת מלכי הדרום, שרבים אשר מתו באבני הברד, מאשר ריקו בני ישראל בחרב. יש מקומות כאלה, אבל בספר שופטים אנחנו רואה לאט לאט איך שהקדוש ברוך הוא צריך יותר ויותר להכניס ניסים, כדי שזה יהיה ברור. אז אצל עתניאל זה היה פשוט מלחמה, הוא הלך וניצח וזהו. אחרי זה אצל אהוד, הוא צריך להשתמש בטריקים, אבל הטריקים האלה איכשהו עובדים. כלומר, יש פה דברים שאנחנו היינו מתלבטים אם זה יעבוד או לא, אם ישימו לב לחרב שלו או לא, האם הם יחכו מספיק זמן כדי שהוא יוכל להרוג את המלך או לא, האם אחרי זה יחכו מספיק זמן כשהוא בורח כדי שלא יתפסו אותו או לא, וכולי וכולי. הכל אפשר להסביר אותו בצורה אנושית, אבל כבר יש איזה סייעתא דשמיא. פה כבר זה משהו אחר. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא קצת יותר יוסיף משהו, יהיה כבר איזה נס מסוים. מצד שני, הבני אדם כבר פחות יאמינו בו. כמו שכאן, באה דבורה, בשם השם, אומרת לו במפורש בשם השם, הלא ציווה השם אלוקי ישראל, איך הוא משכת בהר תבוא וכו'. ואז ברק אומר לו, אם לא תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי לא אלך. עכשיו, מה הבעיה שלו בסופו של דבר? למה שהוא לא ילך? למה הוא צריך אותה לידו?
כנציגה של השם. הוא רוצה לדעת שהשם באמת איתו. הוא בדיוק ההפך מיהוד. יהוד אומר, אני אעשה את הכל, ואז אגיד שזה בשם השם, והוא בא ואומר, לא, 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 אני צריך שהשם יהיה איתי ויחזיק אותי ביד כדי לדעת שאני עושה את זה בשם השם, אחרת אני לא טורח לעשות את זה בשם השם.
ובפועל, גם מה שאנחנו נראה שיקרה, דבורה עולה איתו, ומה בפועל היא עושה שם למעלה?
נכון, כלום.
דבר אחד היא עושה, ותאמר דבורה אל ברק בפסוק י' ד', קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. גם פה שימו לב, המילה הלא חוזרת. כאילו גם בהתחלה היא אמרה לו, הלא ציווה השם אלוקי ישראל. עכשיו עוד פעם, הלא השם יצא לפניך. עכשיו, הלא הזה צריך לשים לב אליו, כאילו, כי מה זה הלא בכלל?
סתירה.
מה זה?
סתירה.
סתירה? לא, מילולית, מה זה אומר?
זה ניגוד. בניגוד למה שאתה אמרת, שים לב, אני מציגה תזה אחרת.
אז למה זה ניגוד אבל? תנתחו את המילה, נו, קצת לדקדוק.
הרי לא.
הרי לא?
זה בשאלה, זה
היי
של
שאלה. האם לא?
האם לא.
הלא ציווה השם אלוקי ישראל? כלומר, בעצם, אתה צריך לחשוב על זה, כי נניח, במחקר העולמי זה מאוד מקובל, כי הם קוראים דברים, הם באנגלית, אז הם קוראים את זה בצורה מאוד יקית. הם למדו עברית מקראית, ואמרו להם, זה זה ולא זה זה, אז הם פותחים את זה ככה. באנגלית תמיד ימצאו את זה מתורגם ככה, כן? האם לא. ככה שבעצם גם מקודם, בהתחלה כשהיא קראה לו, היא לא אמרה לו, לך ומשכת בהר תבור. היא פותחת בשאלה, האם לא ציווה השם אלוקי ישראל? לך ומשכת בהר תבור. או אפילו, האם לא ציווה השם אלוקי ישראל? לך ומשכת בהר תבור וכולי? כן? כלומר, איפה אתה? למה אתה לא זז? האם לא השם ציווה כבר? כי היא כאילו מניחה שהוא צריך לעשות את זה.
כלומר, היא נוזפת בו ממש.
אפשר לומר, יכול להיות. אני לא יודעת כמה רחוק ללכת עם זה, כי עדיין אפשר לחוש כבר מהיכרות עם עברית אמיתית. שבתנך הלא זה לאו דווקא ככה, אבל זה ככה יכול להיות. פה גם כן, כשהם עומדים על הר תבור, והוא עדיין מחכה לאישור ממנה, אז היא באה ואומרת לו, נו, קום, כי זה היום השם נתן השם יצא לפניך, הלא השם יצא לפניך, כלומר, אתה לא רואה שזה כבר קורה, אז יש בזה איזה משהו, זה יכול להיות. ושוב, האמירה קום, זה זירוז, זה גם כן נותן את התחושה הדומה הזאת. אוקיי, אז יש פה בעצם התפתחות מבחינת זה שהעם, במקרה הזה הנציג שלו, שזה ברק, כבר לא כל כך מאמין שהשם איתו. אז הוא צריך איזה אישור. כן? ומצד שני, השם באמת, כאילו, צריך מצד שני להוכיח שזה השם, אז הוא אומר, טוב, בסדר, אני אלך איתך וכולי, אבל אל תחשוב שזה תפארתך תהיה, כלומר שאתה זה שניצח, אלא ביד אישה ימכור השם את ישראל. כאן כמובן יש מידה כנגד מידה, כלומר... השם מכר אותם ביד יבים לכנען, וכאן הוא מוכר את סיסרא ביד, במקרה הזה ביד אישה. כן. מקודם נאמר, ונתתיהו בידיך, פה זה ימכור השם ביד. אוקיי, אבל שוב, אם אתם זוכרים, ביהוד כבר כל הקטע עם היד שיחק. כלומר, ראינו שהוא נותן אותם ביד, סליחה, עוד לפני, אחרי זה. הוא נותן את מואב ביד ישראל, תחת יד ישראל. ואהוד עצמו אומר להם, רדפו אחריי כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם. הביטוי לתת ביד או למכור ביד וכולי יחזור ככה לאורך כל הספר כמעט. במובן הזה. אז השאלה ביד מי נמצא עם מי, האם ישראל ביד האויבים או האויבים ביד ישראל, ומי נתן אותם ביד ישראל, כל זה יהיה מוטיב שיחזור. בסיפור גדעון זה יהיה אפילו מאוד בולט. הכל בעצם מוביל לסיפור גדעון, זה כאילו שם העשי של מצד אחד החוסר אמונה, מצד שני או חוסר ביטחון נקרא לזה. מצד שני, הדרישה לעשות פה איזה נס ברור שכולם יראו שהשם הוא זה שהושיע. כן? אז טוב, אז בכל אופן היא אומרת ביד אישה עם קור השם סיסרה, ואז היא קמה והולכת עם ברק קדשה. גם דרך אגב העובדה שהוא צריך לקחת רק 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון, כלומר רק משני שבטים ורק 10,000 איש, זה גם כן מוריד קצת את המספר. כלומר עד עכשיו השם לא אמר כמה צריך לקחת, תלכו עם הצבא. ופתאום כאן השם בא ואומר מספר, זה חשוב, כלומר זה אומר שהוא דורש 10,000. עכשיו השאלה אם זה דורש רק 10,000 או דורש 10,000 כדי שיהיה מספיק. זה ברור שאם השם נותן סיבה, נותן מספר, זה כנראה כדי שיהיה פחות, כי אחרת למה לא לקחת את כולם? אז השם כנראה מוריד. אז זה בסיפור גדעון עוד יהיה יותר בולט.
זה מתוך הנחה שלברק היה קל לגייס כל כך הרבה אנשים, אם זה הפוך.
למה
אם
לא?
אם אף אחד לא שיתף איתו פעולה, אז 10,000 זה מכסה גדולה מאוד.
אז אולי זו הסיבה שהלכו אותו לשבט שלו גם.
כן, שימו לב שבסיפור הקודם הרגו 10,000 איש ממואב, ואף אחד לא נמלט. לא נמלט איש. כן, ונשארו, ו10,000 היו מעבר לירדן, אבל זה היה מי שהיה מעבר לירדן, 10,000 איש. זה לא שאספו את הצבא ולא שכלום, הם חסמו את מעברות הירדן והרגו רק את מי שבצד שלהם. כאן 10,000 איש זה מי שהולך ללחם בכל הכנעני. עכשיו הכנעני יש לו רק 900 רכב, כלומר רק הרכב זה 900, בהנחה שעל הרכב נמצאים לפחות שניים. אז רק הרכב זה בעצם כמה אנשים? 1,800. כן, ואני מניח שצבא רגיל זה אפילו היה לו הרבה יותר. אז אנחנו נראה את זה גם עוד מעט, שיש כמות כזאת. אוקיי. כמה אנשים דרך אגב היו בישראל שיכולים להילחם?
יש סיבה להניח שהם התמעטו משמעותית מימי יהושע?
אני לא יודע. אני לא יודע אם להחשיב את כל העם למשל. אני יודע אבל שבשירת דבורה כתוב מגן אם יראה ברומח ב-40,000 בישראל. כלומר, אז לא היה שום כלי נשק ב-40,000 בישראל. עכשיו השאלה, מה זה אומר ב-40,000? האם זה אומר שזה מה שהיה? 40,000? זה לא סביר. אז אולי הכוונה ל-40,000 בשבטים שהיו קשורים. הרי אף אחד, לא כל השבטים קשורים למק ישראל ששם יושבים הכנענים. כן, זה עמק שמסביבו יש כמה שבטים, יש לך את מנשה, יש לך את יששכר, זבולון.
זה עדיין מעט מאוד, נכון, גם אם זה נוגע רק לשלושה שבטים.
כן, ראובן, גד וחצי מנשה, כשהם עברו את הירדן כדי לעזור ליהושע ולישראל, כ-40,000 כל יוצאי צבא. עכשיו, אפשר לומר גם שם שזה לא כולם. זה רק 40,000 חלוצים עברו, אבל כמובן שהם השאירו עוד הרבה יותר בשביל שישמרו על המשפחות וכולי.
אבל נראה לי שהיה כתוב שהם עברו כולם והשאירו רק את הנשים והטפלים.
לא, לא. לא? כתוב, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם, כל גיבורי החיל, ונעשה גדרות צאן לטפנו וכולי. אבל אם אתה תספור את מספר האנשים שמופיעים במפקד בפרשת פנחס, הם יותר מ-40,000.
חוץ מזה שזה גם מגוחך להניח שהם ישאירו את הנשים ואת הילדים בלי הגנה, וגם אין שום סיבה שבני ישראל ישאירו את הגבול המזרחי שלהם פרוץ. כלומר, מבחינה לאומית אין שום סיבה שכולם יעברו.
היסטורית אני מניח שזה לא נכון שהם עברו ולא ראו את הנשים שלהם לעולם. הלכו, טיילו, חזרו, עשו סמם, בסדר, זה לא שהם עברו ואחרי 14 שנה חזרו.
נתכן שפשוט כל פעם קרו להם, זהו.
לא שכל פעם קרו להם, זה כמו מילואים כזה. כשהיה מלחמה ממש, אז הם הלכו. כמה זמן לוקח לקרוא להם? יומיים, באים, הולכים. אבל הם היו שם, הם עזרו וכולי, כן. אבל זה לגבי זה. אוקיי, אז לגבי המספר, צריך לזכור אותו, בגלל שבגדעון הרי זה ירד ל-300, אבל בשני שלבים. קודם כל ירדו ל-10,000. כאילו, יש כנראה גם סיבה לזה. בהתחלה השם אומר לו, כל הערב הלך הלבב ילך, ונשארים 10,000. ואז היית מצפה שכמו שפה, זה המספר שהשם רוצה. אז שם הוא מוריד עוד שלב, כדי להראות שוב את ההתגברות של הבעיה. אוקיי, אז ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויעל ברגליו 10,000 איש ותעל עמו דבורה. וחבר הקני נפרד מקיים, תחובב חותן משה ויית או לא, עד אלון בצעננים אשר את קדש. כן, אלון בצעננים, איפה זה?
קדש זה לא בדרום?
איזה קדש?
תראי קדש הרבה.
ארבע כדה, משהו כזה. שלוש לפחות.
בתוספות שם יוצא שיש לפחות ארבע,
איך שם. כן, בתוספות שם קצת עושה משהו אחר. אני מדבר רק בתוך נחלת בני ישראל, לא רק במדבר איפה שהטילו, יש... זה גם לא קדש, זה קדש, ויש קדש, זה לא כזה בכלל.
אם זה נפתלי, אז...
יש קדש נפתלי. זה נכון, יש קדש נפתלי, שזה גם אחת מערי המקלט. כן, ואת קדש בהר נפתלי. וזה בצפון, הצפון, הצפון, מצפון לחצור אפילו. תל קדש, עד היום יש שם קיר של כנסייה מאוד, זה, או של מקדש,
סליחה. קדש נפתלי.
איפה?
דרום הכנרת. לא, לא בדיוק.
איפה שם את קדש נפתלי?
פה. אם פה הכנרת, אז...
כן, אז זהו, אז כאן אתה אומר ששם אותי לא מה שאתה נעניין, אבל איזה קדש נמצאת פה? זה לא קדש נפתלי.
הרי הקדש של נפתלי, קדש בהר נפתלי, היא מצפון, היא הרבה יותר צפונית. איפה שמזוהה היום קדש, באמת יש תל קדש. אם נצייר את זה, אז יהיה קצת מוזר, קצת טוב. פה בערך עובר הגבול מיששכר לבין נפתלי. אז זה אם פה בדרך כלל קדש, זה שם תל קדש, גם מקדש קדש יש שם. שם פשוט קיר שלם של מקדש.
על הגבול בין הגליל לבין הגולן.
לא. בערך, הוא בהר, אז כאילו, בצד הזה, אבל כן.
לא, אז זה יהיה כבר בגבול בין בית שם.
כן, אבל בגבול הזה יש לנו את אלון בצעננים בספר יהושע.
מה מדרום לכנרת?
בספר יהושע, פרק מ-ט.
לא, אבל קדש זה
נקרא למעלה. שם.
כן. אז פה בפרק מ-ט יש לנו את הגורל כאילו של נפתלי ויש שם את הגבולות שלו. אז כתוב שלבני נפתלי יצא הגורל השישי לבני נפתלי משפחותם. ויהי גבולם מחלף מאלום בצעננים, ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום, ויהי תוצאותיו הירדן. זה מתאר את הגבול הדרומי, שזה מתחיל עם נקודה מסוימת ומגיע עד הירדן. כן, זה חלק מהאזורים, מהמקומות האלה גם מזוהים.
מה שמצפון לכנרת לא מכונה אף פעם הירדן, נכון? או ש...
מה שמצפון לכנרת... שאלה, וחזל לא, אבל במקומות אחרים יש לדון. כי כתוב מפורש שבאותו מקום בדיוק בסוף כתוב ושב הגבול ימה הזנות עבור ויצא משם חוקוקה ופגע בזבולון מנגב. כן, הגבול שם הולך מערב אז הוא פגע בזבולון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה ירדן מזרח השמש. יכול להיות שזה הירדן
וביהודה?
כן.
מה הפשעת?
זה שאלה טובה אומר. יש שם בלגן נעימים, יש שם באמת המחקרים וגם המפרשים יצירתיים בצורה מחרידה.
יש את הספר של איתך מסתבר, ראית אותו?
אוי אוי, מה הוא אומר?
הוא לוקח את יהודה, פורס אותו מאיפה שאמורה להיות ארץ ישראל עד אמצע איראן, ואת כל הסרט השבטים הוא שם למעלה.
אבל הירדן מזרח השמש?
לא, אז תמיד שהגבול הצפוני של יהודה הוא איפשהו ליד הכנרת לפי חלוקה.
לא, אבל זה לא עוזר, זה לא משנה.
זה לא מסתדר עם השמות, כאילו.
אני אומר, אבל ביהודה ירדן מזרח השמש. עזוב עכשיו את השטות הזאת, זה שקר גס אפילו. אין שום טיפת מחקריות לשטות הזאת, אבל ברמה אמיתית, מה יהודה קשור? אבל יש איזה 20
מסוימים. אפשר להגיד שדרום זה הכיוון הכללי של יהודה?
דרום?
הירדן אפילו לא מגיע
ליהודה. מצד דרום, מצד דרום, מהצד של יהודה. מהצד של כיוון יהודה.
או זה מזרח.
זה מזרח או דרום מזרח?
ביהודה ירדן מזרח השמש. הוא פגע בזבולון מנגב, באשר מים, וביהודה הירדן מזרח השמש. מה זה? אז יש כמה
קבוצות. הרשימות ודברי הימים.
מה?
יש קבוצה של בני יהודה שהתיישבו שם בצפון.
אתה אומר שיעיר בן מנשה, שהוא בעצם יהודה, כי הוא בן של סגוב ובן חצרון, זה יהודה. אז יש כאלה שאומרים את זה.
באמת?
כן.
אשראי שכיוונתי.
לא ממש.
הפקתי תועלת מהלימוד של הרשימות בדברי הימים.
זה לפחות אפשר לומר. למרות שהרשימות בדברי הימים זה מסוכן להפיך מהן תועלת, יצאו מזה המון וורקים מסוכנים. אופן, אז אפשרות אחת זה שיש פה פשוט את עיר במנשה. אפשרות אחרת יש כאלה שזיהו פה איזו נקודה מסוימת שעיר שמשמרת את השם יהודה אולי. פשוט נקודה, עיר בשם יהודה. אפשרות שלישית, שאני אוהב רק מילה ליופי שלה, היא למדנית כזאת. מבחינה הלכתית ודאי יעשו עם זה כאלה שמח. הרי כשמגיע הגבול נניח פה עד הים, למי שייך הים?
קדוש ברוך
הוא. אף אחד, נכון? זה לא הים של אפרים והים של מנשה והים של זה.
אין מים טריטוריאליים.
כן, אז הם טוענים שיהודה יושב פה וגם כל הירדן שלו. זה טענה אחת.
מה הסברה? למה?
למה
שלא מצאים? כי אחד זה שיושב על המים.
למה לא? הרי בסופו של דבר המים מגיעים ליהודה, אז הנה המים שלו.
אז המים ששם, בסוף הגיעו לשם.
כן, המים האלה בסוף הגיעו אליי, אז תביאו אותם
ממש. מיגו שהם היו מגיעים אליו, אז
בקיצור, אז זה בהחלט נפלא, כי המים שייכים למישהו הוא צריך להיות לו, והמים מגיעים לפה, אז הם שייכים אליי, נכון? האמת שלא חשבתי על הסברה אף פעם, אבל מצד העניין, זה מאוד מעניין שעשו את זה ככה. אפשרות אחרת, זה למעלה הפוך, שזה נפתלי, והוא שייך לו הירדן, כאילו.
עד יהודה.
והוא ממזרח, כן. בכל אופן, כך או כך, זה אם רציתם לדעת מה הפסוקים האלה אומרים, אז אלה האפשרויות, יש עוד כל מיני, זה לא...
אז בכל אופן, רגע, בוא נסרטט את המסלול של ברק ודבורה.
המסלול מאוד חשוב, אם הוא יושב בקדש, כבר צריך למחוק פה חלק מהדברים.
זה באדום. קיצור, זה קדש נפתלי, כאן יש לנו את לום בצננים או משהו כזה, וכאן זה הר תבור. כן, זה די קרוב, ברור שאם הוא בורח, פה זה כנראה חרושת הגויים, אם כל המחנה יברח לפה ובסוף יברח לצד שני כדי שלא יעלו עליו, אז זה הגיוני. מצד שני, לא הגיוני שהוא בורח לפה.
מה גם שזה כבר הוכחנו שזה לא נכון, כי לום בצננים נמצאת על הגבול הדרומי,
שמגיע עד הירדן.
אוקיי, אז זה בגדול העניין. אבל זה מעניין שחבר מגיע עד לשם. חבר הכי נפרד מקיין, מבני חובב חותן משה שיושבים פה, ומגיע עד לשם. לא רק שהוא מגיע לשם, אלא גם הוא עושה ברית עם מלך חצור. כן? זה אנחנו נראה עוד רגע. בסדר, אז...
עד.
מה זה?
הקטע של עד.
מה זה עד? זה מה שכל הדרך שלו?
אומר, כאילו, מגיע עד לשם.
אוקיי, בסדר. עד אלון וצננים אשר התקדש.
כאילו,
ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינו אמר תבוא, ויזעק סיסרא את כל רכבו, 900 רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו, מחרושת הגויים אל נחל קישון. כן, מכאן גם הוכח שמי שכתוב עליו והוא יושב בחרושת הגויים זה סיסרא, ואולי גם יבין, אבל ודאי סיסרא, כי הוא מזעיק את כל רכבו מחרושת הגויים. עכשיו יש לו גם 900 רכב ברזל וגם את כל העם אשר איתו. שני דברים, גם הרכב וגם המחנה. ומיד מגיע לנחל קישון, ותאמר דבורה אל ברק, קום כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו. וירם השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוש ברגליו. גם פה רואים שזה סיסרא, רכב והמחנה. יש את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה. אז יש שוב אותם חלקים של הצבא. אז וירד סיסרא מעל המרכבה וינוש ברגליו, וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, השני החלקים האחרים. אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. כן, מקודם כבר היה כתוב, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב. כן, אז כאן הם מתו שוב, שוב לפי חרב. מה שמעניין זה שאם יש פה פעמיים לפי חרב, אז אולי זה כמו החרב עם השנפיות, שהייתה אצל יהוד. עכשיו זה ודאי כבר דוחק את גבולות הפרשנות עד לקצה, אבל אחרי שראינו, אם אתם זוכרים, כמה הקבלות כבר ליהוד, אז זה רק מצטרף. ועוד מעט נראה גם עוד. מה שלא אמרנו זה שהירידה מההר כדי להילחם, זה גם כן נמצא אצל יהוד. וירדו עם אבני ישראל מן ההר, עברו לפניהם, ויאמר להם רדפו אחריי, כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם. אותו אמירה שנאמרה עכשיו על ידי דבורה, שנביאה, שיש לה ממש אמירה מהשם, שם יהוד אומר את זה מצד עצמו. פה צריך נביא שיודע את זה כדי לומר.
אז הנקודה שכאילו החרב פיפיות שם זה אחד לי ואחד להשם?
לא יודע.
או הפוך. שם חרב פיפיות היא של האדם, והוא עדיין אחרי כל זה, כל הזמן אומר שהישועה היא מהשם.
כן, זה הרי אמרנו שזה כל העניין עם השתי אמירות שלו.
כן, אבל לא, כאילו מקביל לחרב פה
אחר. זה אני לא יודע, כי גם פה בשני המקומות זה בעצם השם. כן, לא כתוב ויח ברק את זה לפי חרב, אלא ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב. הם כאילו נפלו לבד, הוא רדף אחריהם והם נפלו. הם נפלו לפי חרב. נפלו לפי פחד. ומקודם ויהו מה שהם זה. מה שכן, הזכרנו שבוע שעבר את הקטע שברק זה בעצם גם כינוי לנשק של השם, בעיקר במקומות שכתוב ויהו, שהשם מהמם את הצבא שמולו, אז הוא עושה את זה בדרך כלל עם ברק. וישלח ברק בפיצם. ברק, כן.
בוא נגיד את זה אחרת. וירד ברק מהר תבור, ויהום את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה. כלומר, יש...
לא, אבל שים לב, מה קרה פה? הלא השם יצא לפניך, נכון? זה היום אשר נתן השם סיסרא בידיך, הלא השם יצא מפניך. זה אומר, לך מהר, כי השם כבר יצא. אולי תשיג אותו. כן. ואז השם מכה את הצבא שם לפי חרב, לפני ברק.
עכשיו גם... שקדוש בחוזז יותר מהר מהאור, כי הוא משיג את הברק.
נפלא. אבל הוא עושה לפי חרב לפני ברק, גם הביטוי לפי חרב. לפי חרב.
זה מתואר בעוד מקום שהשם מכה מישהו לפי חרב?
ברק הוא מהמם לפי חרב. עכשיו, ברור שהלפי חרב זה חרב של ברק. עכשיו, שני דברים. גם ברק וחרב הן מאוד קשורות. אפילו אם שונותי ברק חרבי. כלומר, יש ברק לחרב בתנ"ך. ומלבד זה גם הבית והרייש, והעובדה ששניהם זה בעצם של השם. עכשיו, פה ברק אמרנו כבר שזה כלי הנשק של השם במידה מסוימת. עכשיו, ההקבלה גם מתחזקת בגלל הלפי ולפני, שמלבד הנון היא בעצם אותו דבר. וזה נאמר צמוד אחד לשני, ככה שלפי חרב, לפני ברק, ממש גורם לזה להיות מוקבל אחד לשני. כלומר, השם מכה אותם לפי חרב, לפני ברק. בעצם בצורה דומה למה שהיה גם אצל יהוד, שהיה פה, שהיה ויצא הפרשדונה.
ויאנס אהוד המסדרונה.
כן, מיד ויצא.
ויצא, סליחה.
אהוד המסדרונה. ממש אותו דבר, זה וזה, ויצא ויצא. אז...
וכי תעלה בדרכה שיצא בלי כיפה.
אז בגלל שזה כתוב ממש אחד אחרי השני, אז זה ממש נשמע כאילו אתה חוזר, אתה מרגיש את החזרה. לפי חרב, לפני ברק. אז יש יותר מדי דמיון. אוקיי. לא נשאר עד אחד. כן, כולם מכירים את ההקבלה בין זה לבין...
מצרים.
מצרים. כן, ששם גם כן, שם אומרים שמי זה האחד שנשאר?
פרו.
פרו. כן, אבל למה לומר שלא נשאר עד אחד זה פרו? שם איך זה כתוב בדיוק? בוא נראה שנייה. זה לא נשאר בהם עד אחד.
כן. נו, בדיוק.
עכשיו, מי אמר שעד אחד זה אומר שנשאר מישהו?
לא נשאר,
שנשאר פרעה.
סגור סוגריים, עד אחד.
נכון, אבל אפשר לומר ככה, אפשר לומר
לא, אחרת. לא, ודאי שזה לא נכון.
ואין סיבה לחשוב ככה, בעיקר כשהמטרה זה לומר, שימו לב, כולם מתו. כן? אז למה לומר שנשאר מישהו?
לא, מסיבה אחרת. מה? כי אנחנו יודעים שפרעה שרד, איך? זה ברור.
איך?
נסיך מצרים.
נכון, צודק.
לא, נו, פרעה אחר כך בא ואומר להם, קומו צאו מתוך עמי.
מה?
אתה מדבר ב...
בקריאת
המסוף. אוקיי.
מה?
אני מדבר אחר.
נראה לך שכולם מתו לפני? אז מי רדף אחר?
לא, כל הבכורות, חוץ מפרעה, שהוא האחד שנשאר. כי הוא באמת הבכור היחיד ששרד.
שם לא כתוב שלא נשאר עד אחד. גם לא כתוב שהוא הבכור היחיד ששרד. ומי אמר שהוא הבכור?
זה די פשיטה שהוא היה הבכור.
לא נכון.
למה?
יש מבכור פרעה יושב לכיסו, למה לא פרעה עצמו? אז כולם אומרים, לא, כדי לא לומר פרעה. לא, הוא רוצה לומר פרעה, הוא רוצה להאיים עליו. אז אם בכור פרעה יושב לכיסו.
לא, אבל עדיין, עדיין פרעה עצמו צריך להישאר חי, הוא צריך ללמוד לקח.
לא משנה, יש הסבר מאוד פשוט מאיפה יודעים שנותר אחד כשלא נותר עד אחד. מפה. כן, הרי אצלנו זה בדיוק מה שקורה. לא נותר עד אחד וסיסרא נס ברגליו, זה ממש מה שכתוב. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד וסיסרא נס ברגליו. כי אחד הצבאים יושב בשדה. אל אוהל יח.
מאיפה הבאת את זה?
זה באמת אחד הנפלאים, רק כדי בשביל לצחוקים. יש פשוט פסוק אחר.
שאנחנו משחקים גלגל המזל.
נכון. כן, אז כמובן שיש פה שתי אפשרויות להסביר, לפתור את זה. גם וסיסרא נס ברגליו, וגם ועשאל קל ברגליו. אז...
כאחד הצבעים אשר בשדה.
כן. אל תשאלו אותי איך רציתי את זה, אין לי מושג. בכל אופן, סיסרא נס ברגליו.
אתה חושב שאתה משחק עם מספר אותיות? זה כבר...
אולי לפעמים, אני לא יודע, אבל צריך לחשוב על זה. יש מקומות שאני מתלבט. וסיסרא נס ברגליו אלוהל יעל אשת חבר הקני. למה? כי שלום בין יבין המלך הצור ובין בית חבר הקני. וזה נורא מפתיע, בשתי סיבות. קודם כל כי שלום בין יבין מלך הצור ובין בית חבר הקני. כן, זה מאוד מפתיע שהם עשו שלום כשבית חבר הוא מבני חובב חותן משה. אז מה קרה שהוא עושה שלום עם...
זה מפתיע גם מסיבה אחרת. למה מלך כל כך חזק צריך לעשות שלום עם בן אדם אחד?
בוא נגיד שלא כל כך חזק, הוא פשוט מלך.
עדיין, מלך לא עושה שלום עם בני אדם, מלך עושה שלום עם מלכים, עם שבטים, עם...
אז זה יכול להיות גם שאלה. אבל למה שחבר הקני יעשה שלום איתו כשהוא נגדו? למרות ששלום עושים עם אויבים, זה ידוע, אבל עדיין לא לקחתי את זה כזה רחוק. אז יש פה איזו שאלה מסוימת. דבר שני, למה הוא עשה עם יבין מלך חצור? הרי מי היבין הזה שנמצא פה? יבין מלך כנען, כל הסיפור. לאורך כל הסיפור, אתם זוכרים מה ששבוע שעבר חילקנו, ביהושע כתוב יבין מלך חצור. בסיפור שלנו תמיד כתוב יבין מלך כנען.
אשר מלך בחצור.
בהתחלה כתוב אשר מלך בחצור, אחרי זה רק כתוב יבין מלך כנען. בסוף, בפרק, בכף ג' כף ד', זה פשוט מופיע שלוש פעמים. יבין מלך כנען, יבין מלך כנען, יבין מלך כנען. אז מה, מה?
כי אין שלום, אין שלום בכלל בין חבר הקיני לבין יבין מלך כנען.
אלא רק בין יבין מלך חצור.
כן?
הוא עשה שלום עם יבין מלך חצור מימי יהושע.
כן. הוא סבא רבא שלו, עשה שלום עם סבא רבא שלו. ועכשיו סיסרא נס אל האוהל שלו, כי הוא אומר, אתה זוכר את ההסכם בין הסבים שלנו?
או שיכול להיות שזה באמת המשיך.
ניול ניול נכדי.
יכול להיות שזה באמת המשיך. כלומר, הם עשו את זה כבר מאז, ועד עכשיו הוא חושב שזה ממשיך. יכול להיות שזה בדיוק הטעות שלו. הוא חושב שהשלום הזה קיים, אבל בעצם לא.
הוא לא מבין שבני חבר הקינים בכלל עם בני ישראל.
כן.
השאלה אם יבין מלך חצור ההוא לא היה bad guy. כלומר, למה לכרות שלום איתו? הרי...
כן,
נראה,
כי צריכים להחריט אותו
לארץ. כן. שלום יבין מלך חצור ובין חבר הקינים. אז לא ברור, זו שאלה באמת מעניין.
הם החריטו את יבין מלך חצור ביהושע?
כן, הרגו אותו. החריטו אותו, מה זה החריטו? הרגו. שאלה אם היה לו זכר, היה לו איזה בן שחזר אחרי זה ושלט בחצור ועצר עצמו סיסרא. זה אפשרות.
כן, אבל עדיין למה שמישהו מבני הקיני יעשה איתו שלום? אם הוא bad guy.
למה שמישהו מהקיני יעשה איתו שלום? אולי הקיני הזה הוא bad guy. אולי חבר הקיני הוא לא כזה אדם נחמד. אולי זאת הסיבה שהוא גם עבר צפונה, כי הוא לא כל כך אוהב את החבר'ה שהיו איתו. למה הוא נפרד מהם? יכול להיות שהוא גם נפרד מבחינת הרעיונות, מבחינת המחשבת. נפרד.
אז הוא הולך צפונה, כלומר לשבטים הרעים.
כתוב נפרד בקמץ. כן, כתוב נפרד בקמץ, לא בפתח. כלומר, לא נפרד בעבר, אלא הוא נפרד בהווה. זה תואר. חבר הקני נפרד מקין. הוא בנפרד מקין. מבני חובב חותן משה. כלומר, הוא נפרד מבני חובב חותן משה. כלומר, חוזרים על זה כדי לומר שזה הרעיון. יכול להיות. יש מצב. בכל אופן מיד, ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא, ותעוף בחסר. ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. כן, היא ממש, היא מפתה אותו כדי לבוא. יש הרבה שמשווים את זה לאישה הזרה במשלי. כן, יש אישה גם כן שמפתה, שם זה או זונה או משהו כזה. זה פסוקים שכדאי להכיר, זה כאילו קצת דברים בוטים יש גם בתנך. אבל זה בפרק ו', יש לי פרק ו', אם אני זוכר טוב, פרק ז'. בהתחלה נאמר, בני ישמור אמרי, ומצוותי תספון איתך וכו', ופסוקי נאמר שכל זה הוא בשביל לשמורך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה.
רגע, איפה זה?
תהיה חכם ותלמד תורה וזה, כדי לשמורך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה. שמה היא אמרה? כי בחלון ביתי ביד אשנביז נשקפתי. מוכר לכם?
שיר השירים.
נכון, יש אולי, אבל יש עוד מקומות. יש עוד כל מיני נשים בתנך שמשקיפות.
איי, הם סיסרא.
הם סיסרא. ביד האשנב.
בחל.
כן. ביד החלון נשקפה בתייבב, הם סיסרא, ביד האשנב. בחלון ביתי ביד אשנבי נשקפתי. נשקפה, אשנב, חלון, מה עוד צריך? וערב בפתאים, אבין הבבנים, נער חסר לב. ראיתי איזה נער חסר לב. עובר בשוק אצל פינה, פינה, עם דגש, עם הפיק, אני לא אנתח את זה, ודרך ביתה יצעד, בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה, והנה אישה לקראתו, שיט זונה ונצורת לב, הומיה היא וסוררת, בביתה לא ישכנו רגליה, פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינת הערוב, והחזיקה בו ונשקה לו, ואיזה פניה ותאמר לו, זבחי שלמים עליי, היום שילמתי נדרי, על כן יצאתי לקראתך, לשחרר פניך ואמצעיך. כלומר, היא מנסה לפתות אותו, אני בדיוק היום, יש לי יום של שמחה, חיפשתי בדיוק אותך. מרבדים רבדתי ארסי, חטובות עתון מצרים, נפתי משכבי, מור העלים וכינמון. לך נרווה דודים עד הבוקר, נתעלסה בערבים. בערבים. כי אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק. אין חבר, לא פה. צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסף יבוא ביתו. איתתו ברוב לקחה, בחלק ספסתי הדדיכנו, סגרנו עכשיו את כל מה שהיא אומרת, כן? חוזרים לזה שהיא מפתה, הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יבוא. זה סיסרא, נכון? וכאחס אל מוסר אביל, עד יפלח חץ כבדו, כמהר ציפור אל פח, ולא ידע כי בנפשו הוא. הסוף. כן, זה ממש כאילו, שלא יקרה לכם כמו שקרה לסיסרא. נכון? זה פשוט זה.
אז אמנם לא פילח... כי רבים חללים מפילה בעצומים כל הרוגיה, בעצם נאמר על יעל.
דרכי שאול ביתה, יורדות אל חדרי מוות. כן, כן.
נהדר.
האישה הטובה לעומת זאת תדבר בפרק ח', שם היא אומרת, לי יצא ותושייה, אני בינה, לי גבורה, בי מלאכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק.
במקרה קוראים לדבורה?
אולי, לא יודע. בי שרים יסורו ונדיבים כל שופטי צדק. זה המתנדבים בעם. לא יודע, אולי יש כל מיני, צריך לעבור על זה מתישהו. בסדר, זה מה שכתוב שם. אז יש כאלה שמקשרים את זה לשם, ומן הסתם יש עוד מה לעיין שם. זה בטח קשור. אז היא משכנעת אותו ומכסה אותו בשמיכה. מה זה שמיכה?
זה בטח לא בלנקט, כי אז לא היית שואל.
יכול להיות שזה בלנקט, ככה כולם מפרשים, אבל מתוך פשוט סתם, כי במה מכסים. אבל אין לנו שום מושג מה זה שמיכה, לא מבחינת השורש. כאילו, אולי מהשורש הייתי חושב שזה משהו שסומכים איתו. או משהו כזה. אבל אין את המילה הזאת בשום מקום בתנך, חוץ מפה.
לא תשאי שיש בידור בין סין לבין סמך בלשון התנך.
לא תמיד. גם יש בידול, עדיין זה מתחלף. יש מספיק שורשים שגם ככה וגם ככה.
אבל זה המקור למילה שלנו, כאילו, לזאת בין.
כן, כן. ההבנה הזאת, הפרשנות הזאת של המילה סמיכה, היא המקור לסמיכה שלנו. זה כן. אבל היא מכסה אותה בסמיכה. ויאמר אליה, השכיני נא מעט מים, כי צמאתי.
היא כיסתה אותו בשמיכה כי עוד לא הגענו לדלילה. זאת רק יעל.
זה מעניין. טוב, עכשיו זה פעם. יש ודאי השוואה בין דלילה לבין יעל. כן? נשים שמחסלות את האויב. במקרה הזה זה מישראל, אמנם אצל שמשון, אבל... וזה חלק מהמבנה כולו, שבחצי הראשון זה טוב, בחצי השני זה רע. כלומר, שמשון שם הוא הגיבור של השם, שבסופו של דבר אישה מפילה אותו. כאן אישה מפילה דווקא את האויב השני.
אז איפה אתה שם את אבי מלך?
אבי מלך זה הקטע מעניין. כלומר,
זה נקודת המעבר.
הוא ישראל אויב. כן? זה בדיוק נקודת המעבר, הוא במרכז. אחרי גדעון ולפני כל הבעייתיים. הוא פשוט רוע מתוך ישראל, גם לא ברור עד כמה הוא יהודי, כאילו הוא ישראלי.
בגלל הסיפור עם אנשי שכם.
כן, לא ברור בכלל, הוא עובד עבודה זרה וכולי. אז גם שם, עכשיו משם ברור מה שאנחנו צריכים להבין גם לפה, שיש בעיה עם זה שאישה הורגת אותך. כן, שאומר לנער, תהרוג אותי, פן יאמרו לי, אישה הרגת.
פדיחה.
פדיחה, כן. עכשיו, פדיחה יותר גדולה אפילו ממה שהיה בסיפור של גדעון. גם הסיפור של גדעון נגמר בזה שהמלאכים הרעים, במקרה זה בחוצה למונה, אומרים, תהרוג אתה אותנו ולא הנער. כן? אז הוא אומר, תהרוג אתה הנער אותי כדי שהאישה לא תהרוג אותי. כלומר, זה כבר שלב אחד. כן, כן. כלומר, עדיף נער מאשר אישה, עדיף המלך מאשר הנער שלו, זה מאוד... והנער זה לא סתם נער, הנער זה הבכור של גדעון, כן? בן המלך. טוב. אז בסדר. אז מחסר אותו, ואז הוא מבקש, השכין
ומה שבכלל גרוע זה אם לא אישה הורגת אותך, אלא אם אישה הורגת את היריב שלך.
למה?
כי אתה היית צריך להרוג אותו.
אתה היית צריך להראות אותה? אולי, לא. אז פה יש איזושהי
אושה. אפס, כי לא תהיה תפתורתך על הדרך אשר אתה הולך.
כן. עכשיו זה מעניין, כי גם לסיסרא יש פה בושה, וגם לברק יש פה בושה. תזכרו את זה, כי יש עוד מעט נראה עוד דברים. ותפתח את נוד החלב, ותשקעו, ותחסהו. שוב מחסה אותו. כן, אז יש פה חזרה מסוימת, אבל לא משנה. כנראה כשהיא השקטה אותו, הייתה צריכה קודם כל להזיז את השמחה, ואז היא חיסתה אותו שוב. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל. יכול להיות שאין לזה משמעות, יכול להיות שאין לזה משמעות, יכול להיות שהעניין של המינים פה בסיפור כבר מתחיל להתשטש בכוונה. כלומר, הופכים את יעל כמעט גבר, כי עוד שנייה היא הולכת לעשות מעשה מאוד גברי. והיה אם איש יבואו אלך ואמר, יש פה איש, ואמרת אין. עכשיו זה מעניין השימוש באיש פה, כי משתמשים פעמיים במילה איש, לשני אנשים שונים. והיה אם איש יבואו אלך ואמר, יש פה איש, ואמרת אין. עכשיו אם הוא מגיע, אז יש פה איש. אבל ברור שהאיש הזה והאיש הזה זה לא אותו דבר.
ואיפן כל רחוב היה כי אין איש.
כן.
במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש, לכן
במקום שאין אנשים, משתדל להקות את
המצפה. ולא עם די פתח אוהל.
כן, בכל אופן, זה מעניין, כי האיש שיבוא ושלך, מי זה? למי הוא מתכוון באמת? אם איש יבוא ושלך.
לברק.
לברק, נכון? ואמר, יש פה איש, למי הוא מתכוון?
אליי.
כן, אליי. אז יוצא פה שהאיש והאיש, שוב, משתמשים באותה לשון בדיוק, בשביל ברק ובשביל שיש ישרה. שוב הקבלה ביניהם, כמו שאנחנו כבר מתחילים לראות פה.
אתה יודע מי עוד יכול להיות האיש אבל?
מי?
סבר הקהילי. אם הוא בא לשאול אותך את מי המחביאה שם.
לא חשבתי על זה אף פעם.
כמה חצי מקווה.
לא, במיוחד שהוא... ואז היא גם יכולה להגיד שהנער הכנעני הזה שהבאת, הוא מנסה לצחק בי. אז תקעתי לו יתן בראש.
אוקיי. אתה רואה, כל יום עדים דברים חדשים. אז זה באמת צריך לחשוב על הכיוון הזה, כי אני חושב שיש לזה פוטנציאל. כי הרי, למה שהיא יגיד לה את זה? הרי ברגע שהוא אומר לה את זה, היא ישר חושדת. נכון?
אבל היא יודעת שהוא בורח ממשהו, כי היא אומר, סור אליי. אל תירה.
הוא רץ, ובוא אליי.
אל תירה?
כן, לא, בסדר, אל תירה זה כאילו, גם כשאתה הולך סתם ככה ברחוב.
מזמינים אותך הביתה ונותנים לך סוכריות, אז זה מפחיד, פה אתה מתחיל לחשוד.
מה יש בפנים? כן. אז כן.
יש לי, בוא אליי, יש לי עוגת מריחואנה, אל תירא.
כן, אל תירא. אוקיי. אז הוא אומר לה, אם יבוא איש, הוא שלח, יש פה איש, ואמרת עין. ומה היא עונה לו? היא לא עונה לו. כמובן שהיא לא אומרת כן, כי עוד מעט היא הולך לעשות את זה בדיוק, נכון? יבוא איש והיא תגיד לו, הנה בוא אני אראה לך, הנה האיש שאתה מבקש. בכל אופן, ותיקח יעל אשת חבר. את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה. כן, זה אמור להיות מאוד משמעותי, זה אמור ממש לקפוץ לכם לאוזניים, שהיא שם את המקבת בידה. כי הרי ביד אישה היא מקור השם את ישרה, נכון? מלבד זה, גם ההדגשה הזאת שהיא לוקחת את יתד האוהל, והיא שמה את המקבת בידה. כן, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ. תיאור מאוד מפורט של מה שקורה.
מי צנח בארץ? איך רקה צונחת בארץ?
אולי היתד. ותראה את היתד עד כדי כך שהיא כבר צונחת בארץ מהצד השני.
זה היה משהו?
זה אפשרות. אפשרות אחרת זה שיעל צנחה בארץ, כלומר זה היה קשה לה מאוד. נפשית.
אז זה יכול להתאים כל הקטע שכאילו יש שלושה פעלים שלה ואז שלושה פעלים שלו.
מה? ותיקח ותעשם ותבוא ותתקע. והוא נרדם ויעף וימות.
והוא.
אוקיי, נכון. והוא נרדם ויעף וימות. כלומר, הוא קודם כל נרדם ואחרי זה הוא התעייף ואחרי זה הוא מת. כן, זה ברור שהוא כאילו, הוא נרדם ויעף, כלומר, הוא נרדם כי הוא התעייף וימות.
די ברור, כלומר, יש אפשרות להבין אחרת?
כן, עכשיו גם ויעף, טוב, בתנ"ך, להתעייף זה לא חייב להיות עייף במובן של ימינו, אלא גם להיות צמא. כן, עכשיו, מקודם אמר שהוא צמא, שכינין המעטמני כי צמאתי. אז ואז היא משקה אותו בחלב, שזה לא תמיד עוזר לצמא.
אולי זה תור כללי של מה שקרה לו. הוא בהתחלה נרדם, פיפי סטארטו, ואז הוא קם והיה צמא.
אוקיי.
אולי... בסוף. סיכום כללי של מה שקרה לו בארץ.
יכול להיות הביטויים קצת מוזרים. והנה ברק מודפת סיסרה ותצא יעל לקראתו. כן, זה נאמר מקודם על סיסרה, נכון? ותצא יעל לקראת סיסרה. אותו דבר בדיוק. כמו שהיא יוצאת לקראת סיסרה, כך יוצאת לקראת... היא יוצאת כזאת, פעם בחוץ, פעם ברחובות.
גם לדינה.
כן, אז...
פעם בפינה, עם הפיק.
ואתה צריך... אתה לא תשכח את זה לעולם, אני חושב.
זה נקודה קריטית.
כן, זה נקודה קריטית, כן. והנה ברק עוד אפס ישרה, ואתה צי יעל לקראתו, ואתה אומר לו, לך והרקע את האיש אשר אתה מבקש. ויבוא אליה, לא נתעכב על זה, והנה סיסרה נופל מת, ויתד ברקתו.
זה כמו עם עגלון.
נכון. עד עכשיו זה לא נפל.
כמו עם עגלון.
בדיוק מה שקורה עם עגלון קורה פה עם סיסרה. שוב איזה מישהו שמכה אותו עם כלי נשק מאוד חריג, ובאיזה פועל זה קורה עם ותתקע. ויתקעיה בבטנו, ופה זה ותתקע את היתד ברקתו. גם פה יש ביטויים כאלה מאוד מפורטים של איך בדיוק היא עשתה את זה. לקחה את זה ביד הזאת, ואת זה ביד הזאת, ותקע את זה. אז זה מאוד מפורט. ואז אחרי זה, פתאום, והנה אדוניהם נופל ארצה מת. וגם פה, והנה סיסרה נופל מת. אין ספק שזה מקביל, כן? הנה נופל מת.
ואז קנייה של העם. ויחנה אלוהים ביום הורי טבעי מכנן.
כן, שזה ודאי משחק מילים.
כי עכשיו נהרג כל המחנה באמת.
מה?
כי עכשיו נהרג כל המחנה באמת.
כן, אבל ויחנה כנען.
ויחנה אלוהים ביום הורי טבעי מלך כנען. לפני בני ישראל.
וזה אבל גם משחק על ותיכנה מואב ביום ההוא תחת.
כן, אבל שם אין כנען, אז אין מה לעשות מזה יותר מדי. יש גם ויכנה מדיין, יש ויכנעו בני עמון ובני ישראל.
כן, אבל שוב, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, זה תיאור שדי דומה לתיאור של הקנייה של מואב. שנכנע תחת יד
בני ישראל. פעם אני הייתי בחידון וזכרתי שיש שם איזה... סימן מעניין איך לזכור איפה זה ותיקנה, איפה זה ויקנה, איפה זה ויקנו. אז בעניין שפה ותיקנה מואב, כן? זה כי איזה מואבים אנחנו מכירים בתנך?
רות.
רות, המוביה, נכון? זה בנקבה. לעומת זאת, ויקנה מדיין, כי מה זה מדיין? איזה מדייני אנחנו מכירים הכי זה?
יבין.
יבין המדייני?
לא,
יתרו. לא,
יתרו, כהן מדיין, הוא כאילו המדייני הכי מפורסם, נראה לי שאפשר לדבר עליו. והוא זכר. ולמה ויקנאו בני עמון? פשוט, כי זה בני עמון, זה ברבים. אז אי אפשר לומר ויקנא בני עמון. אפשר לומר על כל עם אחר, לפעמים ביחיד ולפעמים ברבים, אבל על בני עמון אי אפשר. אז זה חייב להיות. ופה אין מה להתבלבל, כי זה ויכנה אלוהים בהם ראו את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. כן? ומדגישים לנו שאלוקים עשה את זה. בעיקר בהשוואה לשלושה
וכאן, אחרים. וכאן, בניגוד למואב, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. כי במואב אסור להתגרות בהם ואסור איזה...
אבל... פה אין לנו הבעיה ויש אפילו מצווה להכות בהם.
בדיוק.
כן, אני חושב שזה יותר מזה. זה ממש כאילו הסיבה של למה זה כתוב. כלומר, זה הולך להיות מרכזי מאוד, העניין של כיבוש הארץ עכשיו.
ודאי, ודאי. סוף סוף יש כאן תיקון לכל התיאור שיש בתחילת הספר. שבתחילת הספר לא הורישו, והנה, סוף סוף הורישו את מי שהיה צריך להוריש.
עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. לא את הכנענים, אלא את יבין מלך כנען, כלומר את השושלת, את השליטה.
שנשארו עוד כנענים אחר.
את השליטה. נשארו כנענים, וכתוב במפורש, ויהי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס, והורש לו הורישו. בדיוק על הכנענים האלה זה נאמר. כלומר, על האזור הזה. וכנראה גם על המלחמה הזו.
אפשר להגיד שכנען דווקא ישבו שם, באזור הזה של עמק יזרעאל?
מה?
שכנען זה היה עם שישב בעמק יזרעאל, ובגלל שהיה דומיננטי או משהו קרות.
כתוב במפורש איפה הם ישבו, המובלעות האלה, בפרק א' הרי. וזה המקומות שהם ישבו. תנך, מגידו, יבלעם, זה שם. גם המלחמה הייתה בעמק יזרעאל, נחל קישון, הר תבור, ובשירה יופיעו גם את הנחל מי מגידו. כלומר, זה בדיוק המקומות האלה.
נחל קדומים.
כן, זה נחל קישון, אבל היה כתוב. בתענך על ממגידו, ששם נלחמו מלכי כנען. בצע כסף לא לקח. אוקיי, אז בסדר. אז זה היה הסיפור בעצם. עכשיו שאלה מה הסיפור הזה בא לומר. אז דבר אחד שכבר ראינו זה הקבלה לאהוד. נכון? אפשר לראות פה אפילו די דמיון. לאהוד ראינו שיש שני חלקים שמקבילים ביניהם. מה שני החלקים? עכשיו החלק הראשון זה הרצח. הרצח עם חרב עם שני פיות ואחרי זה יש לנו את המלחמה שזה ירידה מההר והקעה של יש למעלה במלחמת דבורה זה בדיוק הפוך קודם כל המלחמה עם ירידה מההר ואחרי זה הרצח לפעם לא עם חרב עם שני פיות אבל עם משהו דומה עם יתד
לא
היה ערפד
אז למה ברכה?
מה?
אז למה ברכה?
למה ברכה? אתה סתם כאילו... אז זה המסורות הנוצריות. אצלנו ביהדות הורגים ערפדים דרך הרקה. פעם הבאה שתיפגשו באחד, אז תדעו. כן?
כן.
כן להם לב.
או, זה דיוק יפה.
כן, ראינו, הרי אם יחפש את נער חסר לב. לכן גם בסוף כתוב עד יפלח חץ כבדו. למה אתה כבד ולא את הלב?
כי אין לב.
יותר מהיר, אין לב. יפה. כל יום לומדים דברים חדשים. לא זהו, לכן זה ברקתו.
למה רצח חרב עם שני פיות?
מה זה?
צלוג.
אהוד.
הבנתי.
זה יער.
אוקיי, הבנתי.
כן. והם הפוכים,
מה
יש פה,
כן.
זה,
הוא
זה.
אוקיי.
יש דמיון, ראינו שהרצח ממש דומה, עם אותם לשונות ואותו זה, ועם טריקים ובלגנים וכו'. והמלחמה עצמה גם כן היא די דומה. עכשיו, מה אנחנו מרוויחים מההקבלה הזאת? אז ראינו שאם אנחנו מקבילים בין שני החלקים, אנחנו רואים התקדמות מסוימת. כן, אם ראינו אצל אהוד שהוא מצליח והכל טוב ויפה, וברור לו שהשם ניצח, אז פה כבר לא כל כך ברור. ברק מבקשים ממנו, זה לא שהוא קם ועושה מעשה, מבקשים ממנו ללכת ללחם, לא לבד מול צבא שלם וללכת להיכנס לתוך גובה הריות, אלא עם צבא משל עצמו. ועדיין אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי לא ילך. זה כבר דבר ראשון. כן, אז זה ראינו. דבר שני, ההקבלה בין, בין אהוד לבין דבורה, מראה שיש פה אנשים שונים שמשחקים את התפקידים השונים. כלומר, אצל אהוד הוא עשה את הכל. כן? ולכן היינו יכולים לחשוב אולי שאהוד הוא זה שניצח בכוחו. כי הרי הוא סידר פה את כל העניינים, הוא דאג לכל הדברים. ובכל זאת בא אהוד ואומר, כל זה זה השם. הסיפור של דבורה כבר לא כזה ברור שכולם יראו שזה השם. גם לפני זה ברק בעצמו חושש שמה השם לא איתן. כן? אז רק אם תבוא איתי ואת בטוחה בעצמך וכולי, אז נבוא. ורק אם השם אומר וכולי.
גם יעל כנראה לא מבינה בכלל את זה ש...
ש...
שיש כאן שואה, שיש כאן משהו דתי. מבחינתה היא רואה את ברק, ואתה אומר לו, הולך ורק את האיש אשר אתה מבקש. זהו, ונגמר מבחינתה. לעומת זאת אצל מואב, כשמבינים שעגלון מת, מבינים שבני ישראל עכשיו ניצחו את מואב, ובני ישראל מבינים שעכשיו יש מלחמה, שהשם הכניע את מואב מפניהם. פה מבינים שהמלך, המנהיג מת, ו... זהו, זה טריוויאלי לגמרי, כלומר אין כאן שום דבר...
אבל זה בעניין שכתוב שהוא מת, ואחרי זה מושיכים את הסיפור, כן? חשוב לומר שברק הגיע וגם כן ראה, ורק אז נגמר הסיפור.
כן.
ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת, והייתה דברה כתוב. פה נגמר הסיפור, שהוא רואה שהוא מת. למה?
שלא יהיה לו שום מקום לחשוש שמא סיסרא ברח, ובעצם התשואה לא תשואה?
יותר מזה אני חושב. כל הסיפור, במה הוא עוסק בניגוד לסיפור אהוד, הוא לא עוסק בישועה. בסיפור של אהוד רואים בן אדם שמטפל בכל העניינים, ובסוף אומר גם זה השם. גם בחלק הראשון וגם בחלק השני, וראינו את הקבלות ביניהם. כן, פה הוא תוקע ופה הוא תוקע, ופה הוא רומז שזה השם בזה שהוא אומר דבר אלוהים לי אליך והוא מתכוון לחרב, ופה הוא אומר במפורש שזה השם, שהוא אומר כי נתן השם את אויביכם את מאב ביתכם. זה שמה מדבר על הישועה של השם. כאן, בפרק ד', אין מה לדון האם באמת זה השם. כי זה נאמר מההתחלה, מביאים נביאה שאומרת את זה. אין פה איזה בעיה, איזה שאלה, זה כבר מובן מאליו, זה כבר הנחת יסוד של הסיפור.
כבר כל המטרה כאן זה שברק רק יראה, הנה תראה, התשואה הייתה ביד אישה, כמו שאמרנו לך.
כן, כלומר הבעיה זה שחוסר הביטחון של ברק, שמוביל לכך שיגידו, טוב ביד אישה עם קורא שם את סיסרא, ואז מה שחשוב, וזה הסוף האמיתי של הסיפור, זה תראה, באמת זה קרה. ובזה יש בעצם הקבלה גם בין ברק לבין סיסרא, שהתחלנו לראות אותה ויש עוד הרבה ממנה.
אבל צריך להדגיש שאין כאן happy end. זה לא בני ישראל ניצחו, סוף הסיפור. בני ישראל ניצחו, כמעט סוף הסיפור. עכשיו בואו תראו אבל מה המשמעות הערכית של זה. ברק
לא
יודע ש...
יש משהו חשוב מאוד בזה שסוגרים את זה ככה. אבל הסיפור חשוב שהוא ייגמר בצורה טובה. ויחנה אלוהים ביום ההוא תבין מלכנת בני ישראל. ולכן גם דווקא כאן כתוב לנו ויחנה אלוקים. לא ויקנה יבין מלכנה לפני בני ישראל, כמו בשאר הסיפורים. האלוקים הוא זה שעשה את זה. והוא לא נתן לאיש אחד כמו אהוד גם להרוג את המנהיג וגם להקות את העם וגם אמר לו. אלא לא, הוא אמר לדבורה וברק הרג את כל המחנה ויעל היא זאת שחיסלה את סיסרא. עכשיו בזה יש שוב, כמו שאמרנו, גם בושה לסיסרא עצמו, כן? וגם בושה לברק שלא בעצמו עשה את זה. הוא רודף ורודף ובסופו של דבר סיסרא נופל מת והייתה את ברקתו. אז בסדר. עכשיו, ההקבלה בין ברק לסיסרא, זה פה נקודה הכי משמעותית בעצם, היא לאורך כל הסיפור, אנחנו לא עמדנו על חצי מהדברים. דבר ראשון, עצם הזה שהשם מחר את בני ישראל ביד יבין ושר צורו סיסרא, ומיד אחרי זה כתוב ביד אישה עם קור השם את סיסרא, מקבילה בין בני ישראל שנמכרים לבין סיסרא שנמכר. אבל מלבד זה, בסיפור עצמו, כשברק וסיסרא הולכים להילחם, אז אפשר לראות שכל ביטוי כמעט חוזר גם עליו וגם עליו. כן, נתחיל מפסוק י' בעצם. ברגע שנגמר הסיפור של המצג, שדבורה קוראת לו ללכת, ואז ותקון דבורה ותלך עם ברק קדשה.
ברק מזיק סיסרא מזיק.
כן, ויזעק ברק את זבולון ותפתלי קדשה. כן, אבל בואו נכתוב קצת את הביטויים שיהיה שמח. כן, אז יש לנו פה את ברק. אז ויזעק ברק. ויזעק ברק את זבולון ותפתלי קדשה. ויעל ברגליו. ברגליו 10,000 איש. ותעל עמו דבורה.
אה, זה מונדס.
כן. ואחרי זה ויגידו לסיסרא כי עליו רק בן אמנון לא תבוא, ויזעק סיסרא.
גם פה יש ויזעק.
סיסרא את כל רכבו, שם אותו כפר זה ואת כל עם אשר איתו, מאחר שגם זה. ואז וירד ברק מהר תבור. ועשרת אלפים איש אחריו.
וירד סיסרא מעל המרכבה.
כן, אבל קודם כל ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חיל לפני ברק.
כן, אבל זה לא מקביל לשום דבר עם ברק.
וירד סיסרא מעל המרכבה.
וינוס ברגליו.
כן,
אז יש פה הקבלה בין ברק שעולה ברגליו, ולמה כתוב ויעל ברגליו על ברק?
להנגיד מול רכב הברזל.
הוא ברגל. כן, ויעל ברגליו, ולעומת זאת סיסרא מזיק את כל הרכב. כן, אז ויעל ברגליו, ומה שחשוב זה בסוף סיסרא נס ברגליו. כלומר, הוא בסוף יורד מעל המרכבה ונס ברגליו. ברק צריך לרדת מהר תבור, הוא עלה להר תבור והוא ירד. סיסרא יורד מעל המרכבה, זה הירידה שלו, וגם נס ברגליו, כשבסופו של דבר מגיע למצב של אין יותר מרכבות.
כלומר, זאת המפלה שלו.
כן. כן.
אפשר להקביל את היציאה של יעל, אולי?
כן, אמרנו כבר שבתצא יעל לקראתו. ופה כתוב ויסר אליה או אלה, שזה ביטוי שאפשר לחשוד שהוא עם רמיזה מינית כלשהי, אבל לא בטוח. ואצל ברק כתוב ויבוא אליה, שזה ביטוי שגם כן אפשר לחשוד שיש בו רמיזה מינית כלשהי, אבל לא יודע.
זה לא כך כתוב בתנ"ך
הזה? מה זה?
זה לא כך כתוב בתנ"ך הזה? גם הוא מסתמך.
גם הוא מה זה?
זה גם עוד אחד מהספרים המוזרים האלה של החקירה, שהוא לוקח כל מיני מדרשים ומסתכל בתנ"ך ואומר, יש משהו שלא מספרים לנו.
בסדר.
ואז ממציא כל מיני דברים מוזרים
כאלה. מה זה לא כך כתוב בתנ"ך אני יודע, אבל פה ספציפית חושב שיהיה לו מה לומר. אוקיי.
היה לו דברים דומים לזה עם אלעזר למשל.
עם אלעזר?
עבד אברהם.
אליעזר,
סליחה.
עם עבד אברהם בעצם. זה כנראה לא אליעזר, אבל...
זה בסק אליעזר.
גם זה לא.
מה שזה לא יהיה.
עבד, זה מה שכתוב עליו, מה אני אעשה? הוא האיש. כן.
אבל פה הרמזים המיניים לא נגמרים פה, הם חוזרים בשירה.
שם זה גם כן, זה שאלה.
זה בוטה.
גם שם אני מתלבט.
שם ניחה, אם תגיד שלכרוע וליפול ולשכב לא חייב להיות מיני, אבל עובדה שהיא חוזרת על זה, קרה נפל שכב, ואז באשר קרה,
זה לא הדבר החזק שם.
שם נפל. כלומר, קודם כל הוא קרה ונפל ושכב בין רגליה.
בין רגליה, זה הדבר היחיד שיכול אולי להיות.
לא, אבל אני אומר, זה שזה קורה, זה מתואר פעמיים. פעם ראשונה הוא סתם קורה נופל ושוכב בין רגליה. כלומר, הוא בא עליה. ואז באותו מקום ששם הוא קרא ושכב, אז שם הוא נפל שדוד.
אוקיי. אני לא, שוב, עדיין מתלבט, אבל בסדר. יש לי מה לומר שם, אבל נגיע לשם ונראה. אני חושב שפה המלבים נותן דברים נפלאים.
מה, הוא מציע משהו אחר?
לא יודע אם הוא מציע משהו אחר, הוא מציע משהו אחר במקום אחר, שיכול לתת לזה גם משמעות. טוב. בסדר. מפוינו, אוקיי. אז כמובן שיעל יצא לקראת סיסרא ויצא לקראתו וקוראת לו וקוראת לו, מפתה את שניהם ובסופו של דבר שניהם יוצאים מבוסים ממנה על ידיה, נאמר את זה ככה. היא מנצחת את שניהם. אוקיי, אז שוב ההקבלה הזאת אומרת ששני הצדדים האלה לא ממש ניצחו, שניהם קיבלו בושות אפשר לומר, שזה ראינו שזה מוטיב בכל הספר שחוזר על עצמו, גם אצל אבי מלך, גם אצל זה, אצל שמשון.
טוב, זאת המלחמה בין ברק לסיסרא, ניצחה יעל.
שניהם הפסידו, שלמה. כן, יש, עדיין השירה תיתן דברים אחרים.
המשל הזה הוא באמת, שני גברים שמפסידים לאישה, זה בדרך כלל, זאת אומרת שהיא משחקת בהם איזשהו משחק אהבים. אני לא אומר שזה בהכרח כאן, ודאי קשה להגיד את זה על ברק, אבל בהחלט יכול להיות שברמת התיאור הכתוב משחק על זה. כדי להגיד משהו.
כן. רק, טוב, שבוע הבא אנחנו באמת נעיין יותר בעניין הריאלי של הסיפור, כי אין ברירה, כי אנחנו נגיע לשירה ושם יש הרבה עניינים ריאליים לדון בהם. לא ראינו עדיין מה קרה. איך
התחולל הניצחון בעצם?
כן, איך ניצחו אותם? איך הוא נאלץ לרדת מהרכבות?
ש... שזה משנה רק בגלל שזה כתוב בשירה.
השם עשה מהומה.
שזה גם בשירה אני לא בטוח שממש כתוב.
לא, אבל בגלל שבמלחמה מול מואב, לא? מה נראה שכתוב שם ספציפית בדיוק מה היה המהלך
שם? לא, במלחמה של מואב, הלכו ועיקו.
לא בסדר, עיקו.
לא, אבל במלחמה מול מואב זה נורא פשוט איך זה קרה. זאת אומרת, קודם כל מואב שולטים בישראל ואז ישראל נכנעים תחתיהם. ואז מואב שולחים מין חיל חלוץ כזה, פנימה. אלא שחיל חלוץ הוא חזק רק כל זמן שבני ישראל פוחדים ממואב. ברגע שמלך מואב מת, אז יש לך כאן קבוצה שהיא בסך הכל מיעוט. אתה מבודד אותה, אתה אותם את הנהר, ואז אתה עושה טבח די בקלות בכל הקבוצה הזאת. זה לא עניין של נס. זה ממש פשוט.
עכשיו, אבל גם פה זה יכול להיות פשוט. כן? עכשיו, יש כאלה שאומרים שזה בגלל שהם מגיעים מהר. אז
הרב מדן.
הם יורדים כזה מהר ומכים בהם.
לא רק, הוא אומר שהוא מציע גם שבדיוק ברגע הנכון הפציע האור שסנבר את הסוסים ואת המרכבות. לא, הוא אומר שהכוכבים שנלחמו מהשמיים.
איך כוכבים מסנברים?
יש כוכב אחד שאני יכול לחשוב שמסנבר במיוחד.
השמש זה גם כוכב? לא בתנ"ך, אבל טוב, בסדר. זה קשה לומר משהו כזה.
וברקים? אם היו ברקים, ברקים זה כן.
היה ברק אחד ואת זה אנחנו יודעים.
היה ברק אחד, והשאלה מה זה אומר, זה שקראו לו ברק. גם דבורה דרך אגב, למה קוראים לה דבורה? מלבד העובדה שהיא עוקצת אותו.
כי השמש שולח לפנינו את הצירה, אבל הצירה זה לא דבורה.
נכון, כן, אבל יש משחק מילים אחד שדורש, שכנראה זה ממש המדרשם שלה, אבל זה אנחנו נגיע אליו אחרי זה. בסדר, אז בסדר, עכשיו מה אנחנו צריכים לראות באמת את כל הדברים האלה, איך בדיוק קרה הנס ומה קרה. מהסיפור שלנו אפשר לחשוד שלא קרה כלום? כן, הוא פשוט הומם אותם, כלומר שהם פתאום, לא יודע, הם לא כל כך הצליחו להילחם טוב. רק דבר אחד שכן צריך לומר, זה לא שהם ירדו מהר מההר ולכן היה להם את האפקט של מלמעלה כזה. כי זה, אני גיליתי את זה, האמת שהלכתי לטייל שם מהר תבור, ילדנו טיול של מכללה וירדנו מהר תבור בטעות במקום הלא נכון. לא בכביש הסלול.
לתוך דבוריה?
לא, במובן הזה של לא למקום הנכון, אלא ש ירדנו לא בשביל מסומן מסודר, ירדנו בשביל מסומן לא מסודר. כן? עכשיו, זה מן הסתם מה שהיה אז, לא היה שבילים מסומנים בתקופה ההיא. לרדת מהר תבור זה לא ככה לרדת בזה. זה שנייה, מה קורה? אתה יורד ככה בזהירות רבה מאוד שלא ליפול. כלומר, הם ירדו מהר תבור ושם התחילו להסתדר בשורות כדי להתחיל לטפל במלחמה. זה לא שהם ממש היה פה איזה מתקפה.
אבל בני ישראל אף פעם לא הצטיירו בתור סוג של צבא שהסתדר בשורות לפני כן. כי הוא אף פעם לא מאורגן.
לא יודע, זה קשה לומר. כשדוד...
לא, בימי דוד. עד המלך.
עזוב, גם לפני, גם אחרי, זה לא משנה. הם עומדים בשורות בגלל שזה חכם לעשות את זה. כן, זה לא שהם באים כזה בבלגן כזה. אחרי זה, כשמתחילים להתקיף, אז פתאום כולם באים ככה בשעתה, אז מי שרץ יותר מהר וכולי, אבל זה לא כל כך טריק מורכב ומאוחר.
לא, אבל זה להסתדר בשורות. להסתדר בשורות במלחמה זה כן דורש משמעת, כי אתה, כמו שניסח את זה, אני לא זוכר מי האסטרטגה הגרמני שאמר, אתה צריך שהחייל יפחד מהקצין יותר משהו פוחד מהאויב.
כן, זה ידוע.
קלאוזוביץ', נדמה לי שהוא אמר את זה.
טוב. אז בסדר, שבוע הבא, אנחנו כבר נראה את זה. זה מה שמפחיד, תמיד רואים את השירה הזאת. זה שני עמודים שלמים וחצי, אבל יש כל כך הרבה רווחים שזה כאילו אם אתה מצמצם את זה לא יוצא כלום. אבל זה שבוע הבא.